רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות אוטודסק, המובילה העולמית בפיתוח תוכנות וכלים לתעשיית העיצוב, בנייה, מדיה, רכב ועוד, מגייסת אנשי פיתוח, ניהול ועיצוב במגוון תחומים. אוטודסק מפתחת כלים כדוגמת מאיה, 3D סטודיו מקס ואוטוקאד, מגייסת אנשי פרונט-אנד ובק-אנד, מפתחי אנדרואיד ו-iOS, גרפיקאים, מנהלי מוצר ואנשי UX ו-QA למרכז הפיתוח שלה בתל אביב. באוטודסק תמצאו סביבת עבודה כיפית ונעימה והזדמנות לפיתוח אישי וצמיחה מתמדת. בקרו ב-autodesk.tlv.com ושלחו את קורות החיים שלכם. autodesk.tlv.com
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים טכנולוגיה עם ארנון זמיר.
שלום וברוכים הבאים לעושים טכנולוגיה, פודקאסט חדשות הטכנולוגיה מבית עושים היסטוריה ברמת גן. אני ארנון זמיר, ואיתי באולפן היום יונתן קלינגר. אלן יונתן.
היי.
כמו בכל משדר, אנחנו נשוחח על מה שהיה ומה שיהיה בעולמות הטכנולוגיה, ולאן מתקדמים הפיתוחים שמעצבים את חיינו. לפני שנתחיל, אתר הבית של התוכנית, uranlevy.com. אם עוד לא עשיתם את זה, הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו במייל, בוואטסאפ, או דרך דף הפייסבוק של עושים היסטוריה. יונתן קלינגר, עורך דין, מתנדב כיועץ המשפטי של התנועה לזכויות דיגיטליות, מרצה על קניין רוחני במכון טכנולוגי חולון ובמכללת דוד ילין, מנחה את הקליניקה להגנה על נפגעי תביעות השתקה בקריה האקדמית אונו, עוד נדבר על זה אחר כך, מכהן בוועדות ציבוריות בנושאים של דיני מידע, חופש מידע וביטוי, וסביר להניח שכתב את תנאי השימוש שמעולם לא קראתם כשלחצתם על קראתי ואישרתי, לפחות בחלק מהאפליקציות שאתם עושים איתם פייסוואפ ודברים כאלה. אלן יונתן.
היי.
חתיכת פסקת קורות חיים.
כן, מה לעשות? צריך לעשות דברים מדי פעם.
אבל אתה בבסיס עורך דין, נכון? משפטן.
כן, יש לי תואר ראשון ושני במשפטים מהמרכז בין תחומי הרצליה, יש לי גם תואר ראשון בממשל ומדיניות ציבורית. אני עובד בתחום מאז שנת 2005, לפני זה התמחיתי בבית המשפט בחיפה, עבדתי בחברת ייעוץ בינלאומית בתחום של טלקום, ומה לעשות, כיף בתחום.
ומשהו הביא אותך דווקא לזווית היותר זכויות אדמית או יותר דמוקרטית של המקצוע?
כן. כי כשאתה מסתכל על טכנולוגיה בכלל, טכנולוגיה היא משהו שתמיד בא עם אג'נדה. אי אפשר להגיד, אני רוצה להרים רשת פרסום גדולה, שנותנת פרסומות מאוד מתאימות לאנשים, בלי לאסוף עליהם הרבה מאוד מידע, בשביל להתאים את הפרסומות.
אתה מדבר על רשתות בכלל?
בכלל.
יש לך בראש רשת אחת ספציפית שמתעסקת בספרי פנים.
הרבה לפני. אני מדבר על 15 שנה אחורה, כשאתה מסתכל על איך בונים פלטפורמות, איך מעצבים טכנולוגיה, יש שם הרבה מאוד בחירות אידיאולוגיות, וכשמקיימים את המחקר הראשוני של איך אנחנו רוצים לפתח טכנולוגיה, בשלב הראשון היו שם רק אנשי טכנולוגיה, לא היו שם אנשי מוסר, לא היו שם אנשי משפט, השאלה הייתה מה הטכנולוגיה יכולה לעשות, ואיך היא מביאה לנו כסף, וכשעושים את השאלות האלה, בלי השאלות הערכיות, בלי השאלה האם אנחנו בכלל צריכים את זה, האם זה מוסרי לאסוף את המידע הזה, אז נוצר חור ענק שהחברה תקבל אותו בתור כף על הפנים 20 שנה אחר כך. את השאלה על איך רשתות הפרסום האלה עובדות, שקיימנו לפני 15 שנה, כשהתחלנו להסתכל על איך רשתות עובדות, כשהתחילו הרשתות פרסום ברשת, אנחנו מגלים רק היום, כשפרשות כמו קיימבריג' אנליטיקה מתפוצצות, כשאנחנו מגלים איך החברות האלה השתמשו במידע. עכשיו, איך שקיימבריג' אנליטיקה וחברות אחרות משתמשות במידע שהן אוספות, מרשתות חברתיות, משאלונים שאתם ממלאים, כל מי שבתעשייה ידע את זה, זה לא היה סוד. אבל פתאום כשמספרים לאנשים שכשהם הסכימו לתנאי שימוש של איזושהי אפליקציה שבסך הכל בודקת לאיזה לימון אתה הכי דומה, אותה אפליקציה יכלה לקבל מידע על סבתא שלך ועל אמא שלך ולדעת את כל העמודים שאותם אנשים עשו עליהם לייקים, אז אנשים נכנסים לשוק ואומרים איך זה קרה בכלל.
אז בשני משפטים אתה יכול לסכם לנו את הפרשה של קיימבריג' אנליטיקה, כי יש לי כמה שאלות בנושא.
הרבה לפני קיימברידג' אנליטיקה, כי קיימברידג' אנליטיקה היא הסימפטום, היא לא הבעיה.
אבל זה הפרשה, מה שיצא לפרסום,
הפרשה הייתה פשוטה. הייתה חברה. אותה חברה הריצה שאלונים בפייסבוק. שאלונים של ניתוח אישיות שאנשים מאוד אוהבים לענות עליהם. כשמישהו ענה על השאלון הזה, הוא שיתף את אותה חברה גם במידע על החברים שלו. כלומר, ברגע שאתה מאשר בתוך פייסבוק לאפליקציה מסוימת לקבל עליך מידע, אחד הדברים שהיא מקבלת זה רשימת החברים שלך. עכשיו, אם אני חבר שלך ורן לוי הוא חבר שלך, וגם אני וגם רן לוי אוהבים להקה מסוימת, אז קיימברידג' אנליטיקה יכולה להניח שגם יש סבירות מסוימת שאתה תאהב גם את הלהקה הזאת. אם זה שני אנשים, סבירות נמוכה, אבל אם יש לך 50 חברים שאוהבים להקה מסוימת, אז ככל הנראה גם אתה תאהב את הלהקה. אבל זה לא רק בלהקות, זה יכול להיות בעיר שאתה גר בה, נטייה מינית שיש לך, מאכלים שאתה אוהב, כשרות שאתה שומר, וככה בעצם מהצלבות של רשימת חברים ומבחני אישיות על קבוצה מאוד קטנה של אנשים, אפשר להגיע למידע על הרבה מאוד אנשים אחרים. והשאלה המוסרית, בעצם הסיבה שאני כאן, היא השאלה המוסרית של האם כשאנחנו מקבלים את ההחלטה הזאת, האם כשאנחנו מתכננים מערכות מידע גדולות שאוספות הרבה מאוד מידע על אנשים, אנחנו עושים את ההחלטה הנכונה ואנחנו שומרים רק את המידע שהכרחי לנו לצורך אותה פעילות. בקיימברידג' אנליטיקה התשובה הייתה לא. וזה התפוצץ יום אחד כשבא איזשהו מלשן קטן שיושב שם ואמר לאנשים, תקשיבו, אנחנו השתמשנו בנתונים האלה כדי להשפיע על בחירות. אבל זה היה ברור לכולם שזה קרה כבר.
סלח לי על השאלה אולי הפרובוקטיבית טיפה, אבל מה הבעיה עם זה? אישרנו להם, קראתי, לא קראתי את ההסכם, זה קצת בעיה שלי. אישרתי, אני בסך הכל זה משחק חמוד, לאיזה לימון אני דומה, או איזה ספייס גרל הכי מייצגת את הכלב שלי. אני אוהב לשחק במשחקים כאלה אונליין, בין שאני גולל בממים, ובין שאני רואה רירנס של פרנדס. איפה הבעיה הגדולה? בסך הכל ישבה חברה, אספה את כל המידע, לא נראה שעשתה משהו בלתי חוקי, אולי קצת, אולי מתבססת על זה שרוב האנשים לא קראו את הסכם המשתמש. בסוף אספה את כל המידע ועשתה בו את השימוש הטוב ביותר שהיא יכולה, כשמבחינת קיימברידג' אנליטיקה, אם אני מבין נכון, קודם כל אין להם קשר אמיתי לקיימברידג', ושנית הם חברה מסחרית. הם מנסים למקסם רווחים ומכרו את שירותיהם לקמפיין של נשיא ארצות הברית.
אז התשובה היא במה הבעיה היא שאנחנו, מה לעשות, לא הרבה יותר חכמים מהקוף הממוצע.
רגע, אני אנסח את זה אחרת. אז אם הם היו עוזרים לקלינטון?
ברור שהייתה לי את אותה בעיה. העניין הוא כזה, אתה בתור אדם לא שונה בהרבה מהקוף. היכולת למכור לך מוצרים או אידיאולוגיה על סמך מידע שיודעים עליך, על סמך גישה לפחדים הראשוניים שלך, זאת הבעיה. עכשיו, חברות הפרסום עושות את זה מצוין. פעם הן היו פונות למסה, מטרגטות את כולן באותה צורה. וכזה תרגות הוא שקוף. אז שקוף מצד אחד עוזר לנו לדעת ולזהות מי מוסר את המסר, כי אנחנו רואים שאלת פרסומת ברור לנו שמי שמפרסם זה הליכוד, העבודה, יאיר לפיד, זה לא משנה מי. אבל במקרה השני, כולם רואים את אותו המסר. עכשיו, בוא ניקח את הבחירות לכנסת בישראל. לצורך העניין, תחשוב שאני מועמד מאוד קריזמטי, ואני רוצה לזכות באהדה של מעמד פועלים. מה אני עושה? אני שולח 5 פרסומות שונות ל5 עיירות פיתוח שנמצאות אחת ליד השנייה. לתושבי עיר א', אני אומר להם, במצע שלי במפלגה, אני מתחייב להקים אזור תעשייה גדול אצלכם בעיר. בעיר ב', אני משקר ואומר בדיוק אותו דבר, בעיר ג', גם משקר. עכשיו, אני שיקרתי לציבור. אני פניתי לפחד הכי גדול שלהם, שהוא אבטלה, כי מה לעשות, הם כולם מפחדים שלא תהיה תעסוקה, ואמרתי, אני הפתרון לבעיה שלכם, אני הולך להקים אצלכם את אותו אזור פיתוח, פוליטיקאים, מה לעשות, אין חוק
לא נגד צריך להתקיים איזו אנליטיקה ושום דבר אונליין. זה מה שעשו פוליטיקאים מאז ומעולם.
הם לא היו מפזרים הבטחות שונות לאנשים שונים בקמפיינים שמתורגטים רק לאותם אנשים. עכשיו, כשאני אומר עיר פיתוח ואזור תעשייה, זה בגדול, זה הקל להבין. אבל אני יכול גם לפנות לאדם לפי רמת ההסתכרות שלו, לפי רמת ההשכלה שלו, ולהבין מה מפחיד את אותו אדם, ולייצר מסרים שפונים לפחד הראשוני, הכי גדול שלו, ומשם לייצר קמפיין שמבוסס על שקרים, על חצאי אמיתות, על קישורים לכתבות שהן לא אמיתיות, אבל הן נראות אמיתיות, ולכן אותו בן אדם יחשוב שיש בעיה כזאת. לצורך העניין, אני יכול לפרסם לאנשים שיש פדופיל בשכונה שלהם, במסגרת הקמפיין בחירות המוניציפליות. אני מרים אתר פיקטיבי שמה שיש בו זה שיש פדופילים בשכונות מסוימות, אני מייצר פרופילים פיקטיביים של פדופילים, אני מפחיד את הציבור מפדופילים, ואז אני מריץ מועמד לרשות העיר שאומר, אני אגרש את הפדופילים מהעיר. עכשיו, אני קודם כל מייצר אצל אנשים שיש להם ילדים קטנים את הפחד הזה, אני דואג שהם ייחשפו להרבה מאוד פרסומים על פדופיליה, גם אם הם לא נכונים, גם אם הם לא מעודכנים, גם אם האנשים האלה בכלל כבר בכלא, ואז אחרי שיצרתי אצלם פחד הרבה יותר גדול, אני מוכר להם את המוצר. והמוצר הוא הפוליטיקאי, אבל המוצר יכול להיות גם מחר בבוקר תוכנת הגנה להורים. השימוש בידע על אדם ספציפי, והפחדים האמיתיים שלו גורמים לאותו אדם לקנות יותר, והפחד שלי בפרטיות זה הרבה פעמים חוסר השליטה שלנו על הכיס שלנו. שאנשים משתמשים במידע האישי שלנו, נגדנו. וכשאתה עושה דיל, ואתה נותן למישהו במודע את המידע האישי שלך בשביל לעשות עסקה הגיונית, הכל בסדר. לדוגמה, אני חבר במועדון פלייקארד. למה אני חבר במועדון פלייקארד? כי אני משלם את המיסים שלי בתור עצמאי עם כרטיס האשראי שלי, מה שאומר שאני זוכה להרבה נקודות, מה שאומר ששווה לי לתת לאלעל ולדיינרס הרבה מאוד מידע אישי שלי, בשביל לקבל נקודות ששוות לי יותר כסף ממה שהמידע הזה שווה לי. עשיתי עסקה מודעת. רוב האנשים כשהם משתפים מידע שעובד נגדם לא עושים את אותה עסקה כמוני. הם לא חושבים, רגע, כמה המידע על מה שאני קונה בסופר שווה לי? כמה כסף אני מוכן לקבל כדי לתת למישהו אחר את המידע הזה? וכשהם לא עושים את זה, אז יש פה פער מידע שעושה עסקה לא הוגנת. וזאת הבעיה האמיתית עם פרטיות.
אני מבין את הבעיה כמו שאתה מתאר אותה. באופן עקרוני היינו אמורים להגיד, קראנו את הסכם המשתמש, הפרטים האלה מופיעים בו, לפחות אני מניח שהם מופיעים בו, כי מעולם לא הגעתי לאמצע. האם זה לא הופך את העסקה למודעת? או רגע, מזווית אחרת, האם את ההסכם בינך לבין פלייקארד ודיינרס, קראת כל מילה בתוכו? ואתה אולי לא הצרכן הסביר, אתה עורך דין שמתמחה בנושא.
אז כן, אני הצרכן הלא סביר, אני זה שיושב וקורא את ההסכמים, אבל כשאני קורא את ההסכמים, אנשים סומכים על אנשים מעצבנים כמוני שישבו ויקראו את ההסכמים, הם לא בונים על זה שהם יקראו, אבל כשאני קורא הסכמים שאני מסכים להם או שאני רוצה להסכים להם ואני מוצא משהו לא תקין, אני גם כותב על זה אחר כך בטוויטר. והרבה פעמים כשאני כותב דברים כאלה, אנשים אחרים אומרים, רגע, אנחנו הסכמנו לסעיף הזה? ממתי? למה? ואז הם מבינים את הבעיה. רוב האנשים לא קוראים את ההסכמים האלה. ההסכמים האלה כתובים בצורה בדרך כלל שמיועדת לכך שלא תקרא אותה. השאלה היא, האם אני הסכמתי? כן, אני הסכמתי, אני ישבתי, אני קראתי. השאלה, מה אפשר לעשות כשההסכמים האלה לא הוגנים? הרבה פעמים אפשר לא להתקשר בהסכם. אפשר לשבת ולדבר איתם ולהגיד להם, חברים, אתם רוצים את הכסף שלי? בואו נדבר על איך אתם יכולים לקבל ממני כסף, בלי שאתם מקבלים את המידע הזה עליי. אתם לא מוכנים? יש מתחרים. אף אחד מהמתחרים לא מוכן לתת לך שירות בלי לאסוף עליך מידע שלא קשור לעסקה, אז יש פה בעיה. אז או שיש פה צורך בשוק למוצר שהוא אנונימי, לדוגמה, תחשוב על ההבדל בין גט טקסי, ואני מביא אותה רק בתור דוגמה, לבין לעצור מונית ברחוב ולשלם במזומן. גט טקסי, אתה לא חייב להסכים לתנאי השימוש להם. אתה קורא, אתה אומר, רגע, אני לא מסכים, אז אתה יורד למטה, אתה מרים יד ברחוב, ואתה עוצר מונית. ואז אתה אומר, אוקיי, האם העובדה שאני צריך לעמוד למטה, להרים יד, לעמוד בשמש, לחטוף קצת סרטן אור, לקבל נהג שיש עליו אולי קצת פחות פיקוח ממה שגט עושים, וזה שווה לי את לא לתת להם מידע על מאיפה לאיפה אני נוסע. וזה רק פרט מידע אחד.
אני חושב שזו דוגמה מצוינת. אפשר להשליך את הדוגמה הזאת גם על שירותים כמו פייסבוק או אפילו החיפוש בגוגל, שבהם התועלת מהשירות לפחות בטווח הקצר עולה עשרות מונים על הסיכון שאני תופס בתוכו.
אני לא בטוח שזה תמיד נכון בפייסבוק וגוגל, אבל
בוא נשאר בדוגמה שלך של גט,
גט זו דוגמה טובה.
חד משמעית, אני מעדיף לנסוע עם נהג שיודע שאפשר למצוא אותו אחר כך, ובאופן כללי חוויית השירות במוניות של גט, לעומת חוויית השירות במוניות מהרחוב, הרבה הרבה יותר טובה, בניסיון שלי כמובן, וגם אם לא מושלמת, השירות שם מביא ערך אמיתי ללקוחות שלו, כשהנתונים של מאיפה נסעתי, להיכן ומתי, הם בדרך כלל לא סודיים, אני לא עוסק בתפקידים מהסוג שעושה אותם סודיים.
אז זה ההבדל בינך לביני. אצלך באמת הנתונים של מאיפה לנסעת ולאן ומתי, הם לא נתונים סודיים. אצלי, בתור עורך דין, העובדה שאני נפגשתי עם מישהו, אומר הרבה על אותו בן אדם. הוא בדרך כלל אומר שאותו אדם קיבל ייעוץ משפטי באותו רגע שקשור לתחום הגנת הפרטיות.
אני כמעט אף פעם לא ממלא בגט עם מי נפגשתי, רק מאיפה נסעתי ולאן.
נכון, ואז מזינים את הכתובת בגוגל ורואים משרדים של איזו חברה יש באותה כתובת. תחשוב על זה ככה. עכשיו, במקרה שלי, זאת נקודה ראשונה. יש עוד דברים אחרים שכתובים במדיניות פרטיות של אפליקציות אחרות. אני, ושוב, אין לי שום דבר נגד גט, שירוויחו המון כסף. אני אישית לא משתמש במוצר שלהם, אבל זה לא אומר שאני אומר לאחרים, אל תשתמשו. אני אומר, תשבו, תקראו, תראו את הדיל. אם הדיל הוא פרי, לכו על זה. אם נראה לכם שלא מתאים, תבדקו את המתחרים. אם המתחרים גם לא פרים, גם אל תשתמשו, תרדו, תעמדו ברחוב, כל עוד יש את החלופה האנונימית, הדיל הוא בסדר, כי אתם בוחרים עם מי אתם רוצים לשתף ולמה. וכאן, מה לעשות? הדיל של גט הוא דיל אחד, הדיל של פייסבוק הוא דיל אחר לגמרי, כי בפייסבוק אין לך חלופה של לרדת למטה ברחוב ולהרים את היד. אין את זה יותר, אין מקום אחר שבו אתה יכול להתבטא ולהגיע לאנשים, כי הם פשוט עשו מונופול על השוק.
טוויטר?
טוויטר מספק מוצר אחר לגמרי מפייסבוק. אני לא יכול להתכתב עם החבר בוקים שלי באמצעות טוויטר. ופה בדיוק העניין. יש קהל מסוים שאתה פשוט חייב את פייסבוק כדי להיות איתו בקשר. ואם אתה לא נמצא שם, אתה פשוט מועלם. ולכן הרבה יותר קשה להתנתק מפייסבוק, או לקבל חלופה אנונימית. תחשוב רק על לא להתקין פייסנג'ר על הטלפון שלך. מה המחיר של זה? אני בחרתי שלא להתקין לא את האפליקציה של פייסבוק, ולא את המסנג'ר על הטלפון שלי. זה אומר דה פקטו, שהודעות שאנשים שולחים לי בפייסבוק, אני קורא פעם בשבוע. מה לעשות? זאת בחירה שלי. עשיתי את השיקולים שלי בתור עצמאי, שחלק מהלידים העסקיים שאני עשוי לקבל דרך פייסבוק, אני אקבל מאוחר מדי, אני מבין את זה, אבל מצד שני, קראתי את ההסכם של מה פייסבוק עושה כשאתה מתקין את האפליקציות על הטלפון, והעדפתי לא להתקין. האם בעיסוק אחר, ביום אחר, הייתי מחליט אחרת? יכול להיות. אם הייתה לי חנות פרחים ולא משרד עורכי דין, אולי הייתי עושה את זה.
זה כמעט סגווי מעניין לנושא שסביבו התכנסנו. פייסבוק וחברות דומות לה, יש לומר, אני מניח שגם טוויטר וגוגל וכמעט כל החברות שאנחנו עוסקים בהן, אוספות עלינו כמות מאוד גדולה של מידע. המידע במקרים רגילים משמש אותם כדי להציע לנו חברים, כדי להראות לנו את הפרסומות היעילות ביותר. אני מקבל כל הזמן פרסומות שמתחלקות בערך 50-50 בין ציוד תינוקות וחלקים של טיסנים.
אז רק שתדע ספציפית על הורות בפייסבוק, אתה יכול לאפשר בהגדרות עמוק שם למטה איפשהו, לבטל את קבלת הפרסומות על פילוח בתור הורה. ספציפית את זה, בגלל ששם זה נושא מאוד רגיש, כי ברגע שאני משכנע אותך לעשות שני דברים קטנים, אני גורם לך להיות סופר לא רציונלי, וזה לקנות סימילק וחיתולים. אבל נשים את זה בצד. שכנעתי אותך שמקום מסוים הוא הכי זול בסימילק וחיתולים, אתה תקנה שם גם את כל שאר המוצרים, ואתה לא תשים לב לשום דבר אחר בהשוואת המחירים. ולכן פייסבוק מכירים את הרגישות הזאת, ומאפשרים לא לטרגט אותך דווקא
שם. השאלה אם אפשר לגרום להם להציג לי רק לסוג של הטיסנים שמעניין אותי, ולא... אני... אמרות אין לי בעיה, הבעיה שהם מציעים לי תמיד טיסנים יקרים מדי, וכשאני קונה פרופים במקום אחד, אני כבר אקנה שם גם את הסוללות והמקליטים.
אני אותו דבר עם קבלים פוטנציומטרים וגיטרות, זה בסדר.
עושים טכנולוגיה עם ארנון זמיר.
חדשנות טכנולוגית בענף הבנייה. פינה בחסות אוטודסק, המובילה העולמית לפיתוח תוכנות וכלים לתעשיית העיצוב, בנייה, מדיה, רכב ועוד, המגייסת אנשי פיתוח, ניהול ועיצוב במגוון תחומים. מה קורה כשלוקחים קבוצה של אנשי הייטק, שולפים אותם מהמשרד שלהם בקומה ה-16 מעל סדרות רוטשילד, ושולחים אותם לביקור באתר בנייה?
אנחנו היינו באתר בנייה במיטאון, TLV, שזה ממוקם ליד עזריאלי, מגדלים גבוהים.
זהו עומרי אהרון, ראש צוות פיתוח של BIM 360, תוכנת ניהול פרויקטים בתחום הבנייה.
עלינו לקומה 40, יש מעלית מאוד מאוד מפחידה שעולה בצד, מחוץ לבניין.
מה זה מעלית מפחידה, זאת אומרת?
היא עולה שם מאוד לאט, היא מחוץ לבניין, מרגיש מאוד רעוע, ואנשים שם קצת פחדו לעלות על זה וחטפו פחד גבעים היסטרי.
טוב, ככה זה, כשאתה מביא מפתחי הייטק לאתר בנייה, יש שוק תרבותי. אבל אפרופו שוק תרבותי, אז אתם מגיעים לאתר הבנייה, אז מה אתם רואים שם? מה ראית שם שהפתיע אותך?
דבר אחד שהוא מאוד מאוד בולט זה כשאתה נכנס לאיזשהו חדר באיזושהי דירה ואתה פשוט רואה דף מאוד מאוד גדול עם הסרטוט של, של הקומה, של הדירה, של החדר. וזה בעצם בשבילנו עבור כאנשי הייטק זה נראה דבר מאוד 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 מוזר. כלומר הדף הזה משוכפל עכשיו בכל חדר, בכל דירה, בקומה, בכל הקומות עכשיו, ואם יש איזשהו שינוי, עכשיו הדבר הזה צריך להיות מודפס. מועבר לכולם, כולל גם למפקחים שלא נמצאים באתר בנייה ויושבים במשרד שלהם, כדי שכולם בעצם ידברו באותה שפה. יש עניין של גרסאות. אם אנחנו לא מדברים באותה גרסה, אז כבר יש איזושהי קצר בתקשורת, ואני יכול להוביל לעוד בעיות. אז כבר לראות את הדבר הזה, זה היה שוק בשבילנו.
התיאור הזה מדגים עד כמה אז הצורך בחדשנות טכנולוגית בענף הבנייה, שחלק מהפרקטיקות המקובלות בו מיושנות עד כדי גיחוך למי שמכיר את עולם הטכנולוגיה המודרני. BIM 360, שמפותחת באוטודסק ישראל, מאפשרת לכל בעלי התפקידים בפרויקט בנייה, מהאדריכלים דרך מפקחי הבנייה ועד הפועלים בשטח, לעבוד בסינכרון מלא כדי לייעל את העבודה ולמנוע תקלות.
למשל, עבור הפועל בניין שצריך להיכנס ולהעביר איזשהו צ'קליסט של איכות על המוצר שנבנה, על הדירה, על הקומה, ובעצם אנחנו מתפקידנו לעשות user research ולבנות את הכלי הכי הכי נוח, אפילו ברמת המינימום קליקים שהוא צריך לעשות, שזה יהיה מאוד מאוד פשוט בעין, כדי להנגיש לו את הטכנולוגיה הזאת, כדי לספק את התקשורת הזאת אחרת, פשוט לא יהיה תקשורת בין הגורמים השונים, ואנחנו פשוט לא נצליח.
רוצים להיות חלק ממהפכה ולעשות שינוי אמיתי בעולם הבנייה? בואו לאוטודסק. מפתחי אנדרואיד, iOS, front-end ו-back-end, גרפיקה תלת-ממדית, ניהול מוצר, UX ו-QA, מוזמנים לבקר ב-autodesk.tlv.com ולשלוח את קורות החיים שלכם. באוטודסק ישראל שמים דגש על סביבת עבודה כיפית ונעימה, וגם על פיתוח אישי של כל העובדים. מהשתתפות בכנסים בארץ ובחול, אירוח מיטאפים והקטונים, ועד התנסות בטכנולוגיות החדשות ביותר. autodesk.tlv.com
עושים טכנולוגיה עם ארנון זמיר.
אבל יש מצבים שבהם המידע שיושב בפייסבוק מגיע לחברות, קיימברידג' אנליטיקה למשל, שאגב, במאמר מוסגר יום אחד עוד נעשה פרק שלם על מה קורה עם החברה הזאת כרגע, כי רק השבוע התפרסם ששניים מהבחירים בה לשעבר מועסקים על ידי ממשל טראמפ כהכנה לבחירות הבאות. אבל אנחנו התכנסנו כדי לשוחח על המאגר הביומטרי ועל מאגרי מידע לזיהוי אישי באופן כללי. חוק המאגר הביומטרי, אני יודע שהיה לך חלק גדול בהליך שהביא לחקיקתו ובהתנגדות אליו בעיקר. אני אגיד לפני שנתחיל את השיחה עצמה שלמשדר היום הזמנו גם נציגים מתוך רשות המאגר הביומטרי, וקיבלנו תגובות מעורבות שבסופן אין איתנו נציג של אותה רשות. אנחנו בקשר עם משרד יחסי הציבור שלהם ובקשר עם הרשות עצמה, ואנחנו כמובן במידת האפשר נביא תגובות ונראיין גם אנשים שמייצגים במרכאות את הצד השני. אני אומר את זה כי אני מכיר מהכתיבה שלך באינטרנט שאתה לא חובב גדול של המאגר הביומטרי. אז בוא נתחיל ברשותך. בהסבר קצרצר ממך של מה זה מאגר ביומטרי.
המאגר הביומטרי הישראלי הוא ספציפית מאגר מידע שמחזיק את צילום הפנים של תושב ואת טביעות האצבע של אותו תושב של שתי האצבעות המורות. המאגר הזה הוא מאונדקס, כלומר אפשר לעשות בו חיפושים של one to one ו-one to many, כלומר האם הבן אדם נמצא במאגר כן או לא, ומי אותו אדם שאלו תביעות האצבע שלו. כלומר, אני יכול לעשות גם שאילתה של מה הן תביעות האצבע של ארנון, וגם שאילתה של האם תביעת האצבע הזו היא תביעת האצבע של ארנון, וגם שאילתה של מי תביעת האצבע הזו. החוק עצמו הוא חוק מאוד פרוצדורלי, הוא חוק מאוד ארוך, קשה להבנה, אבל אנחנו לא צריכים להיכנס לכל ההסדרים שבו. הוא קובע בסופו של דבר כמה דברים שהם קצת בעייתיים. הראשון, יוקם מאגר ביומטרי שיהיה חובה על כל התושבים, להבדין מפייסבוק וגוגל שאתה יכול לבחור אם להצטרף או לא. במאגר הביומטרי הלכת להנפיק תעודה, ועם התעודות אין לנו שום בעיה, הלכת להנפיק תעודת זהות, הלכת להנפיק דרכון, על הדרך מכניסים את התביעות אצבע שלך וצילום פנים שלך למאגר שיהיה מאונדקס. המאגר הזה נגיש גם למטרת מניעת זיופי תעודת זהות, שהיא מטרה בגדול חיובית, אנחנו צריכים לדבר על הפרטים הקטנים בפנים, גם בהמשך למשטרה, למטרות של מניעת פשעים, ועל שימושים בעייתיים של משטרה אנחנו יכולים לדבר מהיום ועד הודעה חדשה, גם לרשויות הביטחון, שאני לא בטוח כמה רשויות הביטחון שאמורות להגן עלינו מפני איומים מבחוץ צריכות פרטים על ישראלים, אבל נשים את זה. ובנוסף, יש גם סעיפים שמאפשרים העברה למדינות זרות.
עכשיו, תן לי להבין שנייה. המאגר מחזיק בגדול את השם שלי, תמונה של הפנים ותביעות שתי אצבעות שלי.
לא. השם שלך לא מופיע שם וגם לא בדיוק מספר הזהות שלך. מופיע שם איזשהו מספר מזהה. שאפשר להצליב אותו עם מאגר אחר, שבו יש את מספר הזהות שלך, אבל...
אתה כבר נכנס למבנה פרטים... המאגר המחולק, שהוא נעשה לצרכי הבטחה.
נכון, אבל...
אבל לפני זה, עוד לפני כן, גם לפני זה היה מפקד אוכלוסין.
נכון.
יש את כל הנתונים האלה, זאת אומרת, את כל היכולת לזהות אותי, לפי פרטים שהיו קיימים עד לפני 20 שנה, שהיה קל להנדקס אותם עד לפני 20 שנה, זה כבר קיים.
לא בדיוק.
מה שהשתנה... זה שניתן לאסוף עליי פרטים ביומטריים חד-חד ערכיים, שפשוט לא היה קודם.
לא, מה שהשתנה זו היכולת לזהות אותך שלא בהסכמתך.
רגע, אתה מכיר את התעודות זהות האלה שכתוב שם, שם משפחה, שם האב, במגזרים מסוימים גם שם הסב. מה זה אם לא פרטים שנועדו לזהות אותי חד ערכית?
אז אני אומר, הפרטים האלה על תעודות הזהות אנחנו בכלל לא מדברים. תעודות זהות שצריכות למנוע זיופים, כולנו מסכימים שצריכים לעבור לתעודות אלקטרוניות עם צ'יפ עליהם, יכול להיות שצריך שיהיו עליהם גם פרטים ביומטריים לצרכי אבטחה, נכון, אבל אנחנו מדברים לרגע על המאגר. מה ההבדל בין המאגר הביומטרי לבין המאגר הקודם במשרד הפנים? ההבדל הוא שבאמצעות מאגר ביומטרי מרכזי, שמכיל מידע על כל התושבים בארץ, אפשר לקחת תמונה של אדם שעבר ברחוב, ולשאול את המאגר מי האדם הזה. להבדיל ממצב קודם, שבו היו פרטים עליך, אפילו תמונה שלך שהיא לא באיכות ביומטרית, במאגר של משרד הפנים, והיית מגיע למשרד הפנים להנפיק תעודה חדשה, והיו אומרים, רגע, בוא נראה אם זה ארנון, כן או לא. ואז פותחים את התיק האישי שלך, את הרשומה, אפילו יש שם איזושהי תמונה, בין אם סרוקה ובין אם מהודקת עם מהדק, מסתכלים, רואים שזה אותו בן אדם, ורק אם כן מנפיקים את התעודה.
איך היו עושים את ההשוואה הזאת קודם?
בעין, מול פרטים מזהים נוספים, עם עוד תיעוד, אם כל התעודות שלך נשרפו חס וחלילה ונאבדו, היית מביא את ההורים שלך איתך, או לא יודע מה. אבל אני אומר, נשים את זה בצד. ההבדל הוא המידע שקיים בידי המדינה שמאפשר לזהות אותך שלא בהסכמתך. כלומר, לאסוף מידע מהרחוב, תביעת האצבע, צילום פנים, ולקבל תשובה מי האדם הזה. עכשיו, השאלה למה הקימו את המאגר הביומטרי, היא השאלה החשובה. כי
אני לא רוצה שיתברר מהשקט שלי על זה שזה עובר חלק, זה מחריד מה שאתה אומר.
לא,
עכשיו זה ניתן לעשות באיזושהי רמה על בסיס זיהוי פנים בפייסבוק,
אבל נכון, אבל
לתת את זה ברמה של מדינה.
אבל בפייסבוק בחר...
רק בשביל הפרוטוקול להמשך השיחה, יהונתן, אני הולך להיות devil's advocate ולהתנגד לכמה מהדברים שאתה אומר, למרות שבלב כשאתה אומר את זה אני נבל.
אין שום בעיה, ואני רק אומר, יכול להיות במקרים מסוימים שהיה מקום להרים מאגר בסגנון הזה, אולי בארכיטקטורה טיפה שונה, אולי עם יותר, אולי עם פחות מידע, אם היינו עוברים מעל מכשול אחד קטן מאוד, והוא נחיצות. מה זה נחיצות? בשביל להראות שצריך מאגר כזה, שמונע זיופים, שמונע התחזויות של אנשים, בואו נשב ונראה האם יש באמת בעיה של אנשים שמגיעים למשרד הפנים, אומרים אני הונתן קלינגר, כשהם לא. ולמה זה כל כך חשוב? כי אם היה שטף של אנשים שמגיעים למשרד הפנים ומנסים להתחזות אליי, אז יכול להיות שכן היה מקום לשמור איזשהו פרט מידע ביומטרי, יכול להיות שלא את שתי טביעות האצבע, אלא רק אחת, יכול להיות שלא את צילום הפנים, או, אלא צילום קרנית רשתית, יכול להיות שטביעת כף רגל, בכלל לא משנה מה. אבל אני אומר, בואו נעבור את המכשול הראשון, וזה הנחיצות. לפני שאנחנו משתמשים בטכנולוגיה שקופה על כולם, שאין אני מסכים, אלא אתה חייב, בוא נשאל. והנחיצות הזאת פשוט לא קיימת. אנחנו כבר 10 שנים מנסים לשאול שאלה פשוטה. כמה אנשים נתפסו כשהם מגיעים למשרד הפנים, אומרים אני א' והם בעצם ב'. המספר הזה הוא חד ספרתי בעשור. אין כמעט אנשים כאלה, לא בשביל 4 מתחזים שתפסנו בגלל שיש לנו פרטים אחרים, מקימים מאגר ביומטרי.
אבל קודם כל יכול להיות שלא תפסו את היתר, ושנית, בעניין של רשויות ביטחון, לאו דווקא משרד הפנים הרגיל במרכאות, אני מעריך שבסך הכל בהיסטוריה הישראלית, יש יתרון בלהבחין בין מי שאזרח המדינה ללא אזרח המדינה. אם היית אומר, מאגר מוקם ללא סיבה ברורה בליכטנשטיין, הייתי אומר לך, אוקיי, נשמע לי באמת טיפה משונה.
אז המאגר שלנו הוקם אך ורק לצורך המטרה של מניעת זיופי תעודות זהות. שאר הדברים, כמו שהמשטרה הועילה להסדיר, אם כבר יש מאגר, אנחנו נתלבש עליו. לרשויות הביטחון יש מאגרים משלהם. מה לעשות, שוטרים, אנשי שירותי ביטחון אחרים יושבים ומסתובבים במקומות מועדים לפורענות ומתעדים את אותם אנשים שהם מניחים שהם טרייבל מייקרים. אנשים שיש להם תיקים במשטרה מופיעים כבר במאגר המשטרתי שהוא הרבה יותר מקיף מבחינת המידע שיש בו על האנשים מאשר המאגר הביומטרי שלנו שמכיל רק צילום פנים וטביעות אצבע. אז אנשים כאלה כבר שם. אנשים כמוך וכמוני, שאין להם עבר פלילי, שאין שום סיבה שיופיעו באיזשהו מאגר משטרתי, אין שום סיבה להכריח אותם לתת מידע, כשאין שום חשש שהם ילכו לזייף. אז השאלה של הנחיצות היא השאלה הכי חשובה בכל הסיפור כאן. ואחרי שאנחנו מפילים את השאלה של הנחיצות, מתחילות כל הפשלות האחרות שקורות במאגר הזה, מפה ועד הודעה החדשה, אבל אני לא רוצה בכלל להיכנס אל השאלה איך קוראים למנהל הבטחת המידע של הרשות, שזאת שאלה מאוד מעניינת, אם אני אומר, חברים, תקשיבו, יש בעיה, המאגר הביומטרי הוא אחד מ5-6 פתרונות לאותה בעיה, בואו נראה איזה מבין הפתרונות פוגע הכי פחות בזכויות אדם, ונהיה סובלנים כלפי אחד או שניים שמתפקששים בדרך. אתה שואל כמה אנשים ניסו להתחזות ותפסנו, אז הרבה יותר קל לתפוס מתחזים כאלה, כשיש לך מאגר משטרתי של מתחזים, מאשר כשיש לך מאגר רק של אנשים הגונים, ויש לך טעויות דגימה נוראיות, כמו שאנחנו רואים במאגרים אחרים בהודו, אבל
תגיד, אבל אם אנחנו מסתכלים על התמונה הגלובלית, דיברנו על חברות מסחריות שאוספות מידע לא שונה בהרבה. ודיברנו על רשויות מדינה, ואנחנו יודעים שמהלכים דומים מתרחשים בעוד כמה מקומות בעולם. כל מי שעבר במעברי גבול בכל מדינה מודרנית, השאיר שם תביעת צילום פנים ביומטרי ותביעת אצבע.
לא נכון.
בכניסה לארצות הברית, בכניסה למספר מדינות באירופה.
בארצות הברית, כן, אתה לא חייב לטוס לארצות הברית, אתה גם לא אזרח אמריקאי. אז פה בדיוק העניין. להירשם לפייסבוק, אתה בחרת להירשם. תבחור לא להירשם לפייסבוק, אתה יכול, אגב, בפייסבוק אתה יכול להגיד להם גם חברים, אל תעשו מניפולציה ביומטרית על הפנים שלי. בוא נשים את פייסבוק בצד.
אתה יכול להגיד את זה לפייסבוק?
כן. אתה יכול איפשהו למטה עמוק בהגדרות, זה מאוד קשה למצוא, אבל אתה יכול. לא בארצות הברית, ולא במדינות אחרות שבהם אולי ישמרו עליך מידע, ואני לא מכיר מדינות אחרות ששומרות עליך מידע, אתה לא אזרח. לאזרח יש זכויות. האמריקאים לא יעיזו לאסוף טביעות אצבע של אזרחים אמריקאים. במדינה זרה יש לך פחות ציפייה לפרטיות, כן? אתה תייר, אתה אורח, כמו שאתה מבקש ויזה, כלומר אין לך חופש תנועה מוחלט, כמו שכשאתה ישן במלון, אתה נותן להם צילום של הדרכון שלך והם שומרים, והם יכול להיות מדווחים לרשויות מסוימות שאתה ישנת שם, גם לצרכי מניעת פשע, גם לצרכי מס, יש הרבה מאוד דברים. אתה צופה פחות לפרטיות כשאתה בחול, כשאתה בארץ, בבית שלך, אתה מצפה שהמדינה שלך תגן עליך, ולא תעשה משהו שהוא סיכון הבטחתי, משהו שהוא יעד סייבר, שרק יאפשר לאנשים אחרים לתקוף אותך. אז השאלה איך המאגר הביומטרי משפיע עלינו, עליך ועליי ביום יום, היא פשוטה. קודם כל, מרגע שיש מאגר כזה, כמו כל איסוף של מידע, אנשים ישנו את ההתנהגות שלהם. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאנשים שיודעים שמצלמים אותם, אנשים שיודעים שמקליטים אותם, מתנהגים בצורה אחרת לגמרי, מאשר אנשים שלא עושים את זה. וזה לאו דווקא בשאלה על האם אתה פושע או לא. אני בדיוק רציתי להראות לך דוגמה, משהו שהסתובב אתמול בטוויטר, אני לא מאמין שזה אמיתי, אבל זה קצת לוקח דברים לאקסטרים. מייל שמגיע מסופר פארם, שלום, השם מחוק, לאחרונה רכשת את הפריט, קונדומים דקים במיוחד לתחושה מוגברת. נשמח לשמוע את חוות דעתך עליו, על מנת לסייע לאחרים לקבל החלטה גם כן. יש לדרג בכוכבים את צביעות הרצון שלך מהפריט, ונשמח אם תוכל להוסיף כמה מילים משם הרחבה. כמו כן, באפשרותך להוסיף תמונה רלוונטית עם הפריט שתופיע באתר כחלק מחוות הדעת. עכשיו, נכון, או שיש פה גליץ' במערכת, או שיש פה מישהו שעשה...
או שמישהו זייף פוטושופ. בכל מקרה מצחיק.
בכל מקרה משעשע, אבל הרעיון של, יש לנו מערכת מידע אוטומטית, היא אוספת מידע, מרגע שאנחנו יודעים שהיא אוספת מידע והיא שולחת את זה ככה, מרגע שאני יודע שסופר פארם אוספת את מתי קניתי קונדומים, אולי אני לא אקנה קונדומים כשאני חבר מועדון. אני לא אשתמש בכרטיס מועדון כדי שלא יהיה רישום. עכשיו, השינוי ההתנהגותי הזה, לוותר על חצי שקל כדי שסופר פארם לא תדע מה הרגלי צריכת הקונדומים שלי, כדי שהיא לא תדע מתי הפסקתי לקנות קונדומים כי אין לי יותר חיי מין, או מתי הפסקתי לקנות קונדומים כי... ואשתי הפסיקה לקנות גלולות, ואנחנו מתכננים להביא ילד לעולם, היא התנהגות שאדם עושה כשהוא יודע שצופים בו.
זה סופר פארם, והיו כמה סיפורים כאלה בעולם עם...
עם טארגט וכדומה, אבל, אבל אותו דבר קורה בדיוק עם ממשלות.
אבל זה רעש רקע.
זה לא רעש רקע. זה העניין. העניין הוא איך אתה מתנהג כאזרח. האם אתה אזרח שמרגיש חופשי ללכת להפגנה ש... תומכת במשהו, החל מבעד פינוי עמונה, נגד פינוי עמונה, כשאתה יודע שמצלמים אותך ותהיה רשימה של מי נמצא באותה הפגנה, עד האם אתה מוכן לחתום על עצומה בעד משהו שאתה מאמין בו, נגד הקמת שדה תעופה מתחת לבית שלך, כשאתה יודע שעוקבים אחריך, ועד השאלה, האם כשאתה הולך ברחוב אתה תגרד באף, אם אתה יודע שיש רישום במאגר מרכזי שגירדת באף. ברגע שאנחנו יודעים שאפשר לזהות אותנו בכל מקום, אנחנו נשנה את ההתנהגות. המון אנשים לא יסכימו ללכת להפגנה אם הם יצטרכו להזדהות בכניסה, להראות תעודת זהות לשוטר. והשינוי הזה בהתנהגות מעקב הרישום הוא הבעיה העיקרית שיש לי עם איסוף מידע כל כך חזק על ידי ממשלה שאיבדה את האמון. הדבר השני הבעייתי הוא הסכנה בעצם ההגירה, כי הגירה של מידע בתור מאגר ביומטרי...
הגירה באלף.
הגירה. אומרת שאם המאגר הזה ידלוף ויגיע לצורך העניין לחמאס או לחיזבאללה, הם, נכון, אין שם את השם שלי, אבל הם יוכלו להרים מצלמה בברלין, בלונדון, לזהות מתי פנים של ישראלי עובר ולחטוף אותו. ובעצם את הסיכון הכי גדול, את השלמות חיים שלנו, סיכנו בשביל למנוע שניים, שלושה אנשים שיזייפו תעודת זהות במשרד הפנים. וזה לא שמאגרים ממשלתיים לא דולפים כל יום, הם כן. אנחנו רואים שחוקרים פרטיים משחדים עובדים בביטוח לאומי, אנחנו רואים שמרשם האוכלוסין שלנו הודלף על ידי עובדי קבלן שעבדו שם. המפלגות שלנו... מקבלות עותק ממרשם האוכלוסין ומשחררות אותו בלי סוף. לכולנו יש חברים בצבא ששירתו באיפשהו שהיה להם גישה למאגר מידע על חיילים אחרים וחיפשו דברים על הידוען או הידוענית החביבים עלינו. זה כל כך טבוע בתרבות שלנו, שאם נסתכל על השיר דינה ברזילאי, שיר שמכונן את התרבות הישראלית, נבין מה קורה שם, איך השיר מתחיל, בואו תכירו, זאת דינה, הנה המספר האישי שלה, הנה כמה היא שוקלת, הנה צבע העיניים שלה, הנה הגובה שלה, מצוין, מה קורה אחר כך? המפקד הולך שנייה לאכול צהריים, ואנחנו נשארנו פה בחדר, יש לנו גישה לתיקים האישיים של כולם, אנחנו פותחים את המגירה ואנחנו מתחילים לחטט, אנחנו נתקלים בדינה, דינה הזאת למדה פה ופה, זה הציונים שלה בתיכון, זה מה שאבא שלה עושה, זה מה שהיא אוהבת, ואני רוצה לסדר לעצמי דייט עם דינה הזאת. עכשיו, ככה התרבות שלנו, אנחנו תרבות של מציצנים, של חוסר הבטחת מידע, אנחנו אולי סטארט-אפ ניישן, אבל כולנו כל כך מסווגים גבוה, כולנו כל כך אוהבים את הטכנולוגיה הזאת, אנחנו כולנו יש לנו חבר ביחידה מובחרת, או שאנחנו היינו ביחידה מובחרת, אז מותר לנו לגשת למידע המסווג הזה, ובסופו של דבר, אתה שישבת שם בדיוק בתפקיד המסווג, וטיפלת במידע המסווג, יודע שבסופו של דבר יש איזושהי מדבקה על הלפטופ עם השם משתמש והסיסמה, ובלפטופ הזה יש מידע סופר רגיש, ולאף אחד לא אכפת כי הם ניגשים למידע רגיש כל היום, וזה מה שיקרה עם המאגר הביומטרי. וזאת הבעיה שלי, הוא ידלוף. אולי לא היום.
מה אני יכול לעשות? לפני כשנה נולד לי ילד, ולפני חצי שנה או קצת יותר, היה צריך להוציא לו דרכון. נסענו לחול פעם ראשונה, וישבנו, אמא שלו, הוא ואני, במשרד הפנים. קודם כל אני רוצה להגיד לך שלצלם ילד בין 4 חודשים, בגיל שהוא עוד לא מחזיק את הראש בתמונה ביומטרית, זה חוויה. צריך להחזיק אותו, לצלם, להסתכל על זה, לקוות שהוא לא ייפול תוך כדי. ולקח 15 ניסיונות, אבל הצלחנו להוציא לו דרכון, והדרכון עצמו הוא דרכון ביומטרי. זאת אומרת, אם אני מבין נכון, שהנתונים שנאספו מתמונת פנים ביומטרית, מתמונה שעברה מדידות ומניפולציות ביומטריות, מקודדים בתוך צ'יפ בדרכון עצמו. אני צודק?
הנתונים הביומטריים, של ילד בן שנה פחות, אבל של בגיר לגמרי, הם בתוך צ'יפ על הדרכון, כדי למנוע זיוף של הדרכון, וזה מצוין.
אז באותו זמן, ישב שם גם בגיר אחד שהחזיק את הבן שלו בזמן התמונה, ונקרא מצחוק כל פעם שהראש שלו נפל. באותה הזדמנות גם חידשתי את הדרכון שלי, והפקידה אמרה לי, אוקיי, הנה, זה מה שאתה ממלא, פה אתה מכניס למעטפה, יחד עם הדרכון של הבן שלך החדש, ובאותה נשימה אמרה לי שיש שם מתקן של טביעת אצבע, ושאם אני... אם אין לי התנגדות מיוחדת, אני פשוט אשים שם טביעת אצבע של שתי אצבעות המורות שלי. ואם אני מבין נכון, זה מכניס אותי למאגר הביומטרי.
אז טביעות אצבע, אתה מחויב לתת בעת הנפקת התעודה. אתה יכול לבחור האם הן רק יעברו מול המאגר ויבדקו האם אתה כבר שם. כלומר, אימות שאתה לא מזייף או מתחזה למישהו אחר. או שאתה מסכים להכין אותם, להכליל אותם בתוך המאגר, ההבדל הוא בעצם השוחד הקטן שאתה מקבל. אם אתה מוכן שהתביעות שלך יהיו במאגר, אתה מתנדב לניסוי, ואתה מקבל צ'ופר בדמות של דרכון ל10 שנים. אם אתה לא מוכן להתנדב, אנחנו נעניש אותך, ואנחנו ניתן לך דרכון רק ל5 שנים. וזאת הבחירה הראשונה שאתה צריך לעשות.
וצריכה להיות לי בעיה עם זה, יונתן, כי אני, כשאני שם שם טביעת אצבע, קודם כל, עוברות לי שתי מחשבות. אחת, באופן כללי, יש שימושים טובים למאגר הזה, שאני לא נגדם. שתיים, יכול להיות שאם אני אסרב לתת טביעת אצבע, אז אני אופיע באיזה רשימה של מישהו, ואני אהיה זה שסירב.
אז לא.
ושלוש, אני אדם ישר באופן כללי, אין לי מה להסתיר. אז למה שאני לא אופיע במאגר?
אז בוא נתחיל. קודם כל, השאלה אין לי מה להסתיר היא שאלה לא נכונה. לכולנו יש מה להסתיר, בגלל זה אנחנו לובשים בגדים. בגלל זה יש לנו דלתות בשירותים. בגלל זה יש לנו קבוצות סגורות של המשפחה, קבוצה אחת בלי אמא, קבוצה אחת בלי אבא, קבוצה אחת בלי האח שמעצבן אותנו.
אמרנו שלא נגלה.
אז זה בדיוק העניין. לכולנו יש דברים שלא בא לנו שאנשים אחרים ידעו. דבר שני, אם המדינה תחזיק רשימה שחורה של אנשים שסרבו אקטיבית להיכלל במאגר ותעשה משהו כנגדם בצורה אחרת, תתייג אותם כטראבל מייקרים, היא תעבור על החוק. וגם זה בעייתי. עכשיו, אתה שואל, עם השימושים של המאגר חיוביים? לא, למאגר הזה אין שום שימוש חיובי. את הדרך של למנוע זיופי תעודות זהות, אנחנו הראינו בעתירה שלנו לבית המשפט נגד המאגר, אולי כאן המקום להגיד גם שעתרנו לבית המשפט העליון נגד המאגר הביומטרי, וזה נמצא כרגע בדיון, בפברואר יהיה עוד דיון, והראינו דרכים, לא דרכים שאני המצאתי, אלא דרכים שפרופסור אלי ביאם, אחד מהמומחים הכי גדולים בעולם להצפנה, תומר אשור, איש קריפטוגרפיה מובהק, ושלל מומחים אחרים, דורון אופק, דורון שיקמוני, אנשים שמתעסקים בהבטחת מידע ביום יום, הציעו שמאפשרים למנוע זיופים בצורה אולי יותר טובה מהמאגר הביומטרי, כי ביומטריה היא בעצם סטטיסטיקה. בהודו, בגלל שהביומטריה היא כל כך סטטיסטית, כשיש לך מיליארד אנשים, אז מה לעשות? יש סיכוי לא רע שלכל בן אדם נמצא טביעות אצבע זהות אצל מישהו אחר. אז אחד הדברים שהצענו בגדול, זה שאם קרה נס או אסון, ואדם מסוים איבד גם את תעודת הזהות שלו, גם את הדרכון שלו, גם את רישיון הנהיגה, את כל המסמכים,
וגם את שתי אצבעות המורות.
לא, איבד את המסמכים האלה, ואין מאגר ביומטרי. והוא מגיע למשרד הפנים, יעשו תהליך שאנחנו קוראים לו תשאול מוגבר. בשלב הראשון, הוא יביא את ההורים שלו, אם יש לו הורים, או את הילדים שלו, אם יש לו ילדים, אנשים שיש להם תעודות זהות, ומוכנים להעיד ולסכן את תעודות זהות שלהם, ולסכן עדות שקר, שילכו לכלא אם הם משקרים, ויגידו, זה הבן שלנו. תהליך הכי בסיסי שיש על זיהוי. אם יש הורה שמוכן לשקר עבור מישהו אחר ולתת את הזיהוי, וואו, זה משהו שקשה מאוד שיקרה. בן אדם שאיבד את כל התעודות שלו, ומביא מישהו שמוכן לשקר. לא מספיק, תביא מורה מהתיכון, תביא מעביד, תביא מישהו שמכיר אותך. אנחנו בסופו של דבר, כולנו קהילה, אנחנו לא ארצות הברית שיש פה אנשים שאין להם חבר מהילדות, כי הם עברו לגור במדינה בצד השני, אנחנו ישראל, אנחנו מדינה קטנה. את האנשים שאין להם, לדוגמה עולים חדשים, אפשר להחזיק במאגר זמני לכמה שנים, עד שכן ייווצר איזשהו תהליך זיהוי. כלומר, עלית ארצה, אנחנו חושדים שאתה תברח, ותחזור עוד פעם כדי לקבל עוד פעם הטבות של תושב חוזר, סבבה, בוא נשמור את המידע עליך לתקופה מסוימת, 5-10 שנים. אז כן, יש פתרונות הרבה יותר טובים ממאגר ביומטרי, הם גם הרבה יותר זולים, כי אל תשכח שלהחזיק מאגר ביומטרי עולה המון כסף, צריך להבטח אותו, צריך להחזיק אנשי סייבר, צריך לקנות תוכנות במיליוני שקלים, צריך להכשיר עובדים, צריך לפקח עליו, כל הדברים האלה עולים המון.
בכמה משפטים אחרונים לקראת סיום, כשהאדם הסביר, המאזין שלנו, שאיננו איש הבטחת מידע ואין לו התעסקות מאוד טכנולוגית בכל העולמות האלה, ניגש לאינטראקציה עם משרדי הממשלה הרלוונטיים. מה אתה מהזווית שלך היית מציע לעשות? איך, אם אמא שלי עכשיו ניגשת לחדש דרכון או תעודת זהות, ואם אני בפעם הבאה שהדרכון שלי פג תוקף צריך לחדש, על מה אני צריך להסתכל?
אז ככה, אם אתה הולך לחדש דרכון, כל עוד העתירה שלנו לבגץ לא התקבלה, ואני מקווה שהיא תתקבל בקרוב, אין לך הרבה ברירה אלא לתת את צילום הפנים שלך למאגר. זה החוק. אנחנו אזרחים שומרי חוק. אתה הולך, אתה מגיע למשרד הפנים, אתה משתדל בדרך לא להתקין איזושהי אפליקציה של צד שלישי, של זימון תורים ששומרת עליך מידע בדרך, ואם אתה מתקין, אתה קורא את המדיניות פרטיות שלה ובודק מה קורה שם. ואז אתה צריך לעשות את הבחירה המודעת, האם אתה מסכים איתי אידיאולוגית ואומר, אני מעדיף שישמרו עליי כמה שפחות מידע, ולכן אני לוקח תעודה רק לחמש שנים, מתוך ידיעה שאו שעוד חמש שנים מר קלינגר יצליח בעתירה שלו לבית המשפט העליון ולא יהיה מאגר ביומטרי, או שהמאגר הזה ידלוף והם יחליטו לסגור אותו, או שיקרה משהו אחר, או שאתה אומר, אתם יודעים מה, אני אתן להם תביעות אצבע ל-10 שנים, ואני אקבל דרכון ל-10 שנים, אני מוותר על הפרטיות שלי. זאת החלטה שלך, לא שלי. אני לא אגיד לך מה להחליט. אני רק מנסה לעודד אותך לקבל החלטה שתשמור עליך. אם אתה, לא אכפת לך שמישהו יוכל לקחת את תביעת האצבע שלך בעתיד, שהיא גם הסיסמה שלך לטלפון, ויכול להיות שגם הסיסמה שלך לבנק, והיא מאפשרת לפתוח הרבה מאוד דלתות שאתה שולט בהן, אז לך על זה.
ככה לקראת סיום, כשאדם הסביר שלא מתעסק בדברים האלה ביומיום ולא בקיא בנבחי הטכנולוגיה, ניגש לאינטראקציה עם הרשויות שעוסקות במאגר הביומטרי, מה הכי כדאי לעשות?
אז ההמלצה שלי היא בדיוק אותה המלצה כמו שאנחנו הולכים לפייסבוק ולגוגל ולשאר הגורמים. כל פעם שמישהו מבקש ממך פרט מידע, תשאל את עצמך מה אותו אדם הולך לעשות עם המידע, והאם המטרה של השימוש במידע היא משהו שאתה בסדר איתה. עכשיו, זה לא משנה אם זה המאגר הביומטרי או המועדון לקוחות שלך בסופר. האם אתה מוכן לתת מידע, והאם הדיל שאתה מקבל הוא כזה שמצדיק את המידע הזה. אם מישהו רוצה לדעת מה מידת המכנסיים שלך כדי לתת לך מכנסיים יותר מתאימות, מצוין. אבל אם הוא רוצה לדעת את זה כדי מחר למכור את זה למפרסמים אחרים, אולי לא כזה בטוח. אז אותו דבר עם המאגר הביומטרי, אם אתה מוכן ומוכן לוותר על תעודת זהות שלך, התעודה הלא ביומטרית שלך, שכרגע יש לה שווי יותר גבוה, ולהצטרף ולקחת תעודה חכמה היום, ולתת טביעות אצבע למאגר לעשר שנים, תחשוב לרגע, מה הטרייד אוף, מה יקרה אם המאגר הזה דולף, ולמישהו תהיה טביעת האצבע שלך, האם הוא יכול באותה טביעת אצבע לפתוח את חשבון הבנק שלך, האם הוא יכול לזהות אותך או לא. ואם
איפה
אתה...
איפה נתקלים בזה? מול אילו רשויות תתקל בזה?
נכון להיום אתה נתקל בזה מול משרד הפנים, שהוא הגורם היחיד שבו האינטראקציה.
כשאני הולך...
שאתה הולך להנפיק תעודה.
להוציא תעודת זהות, להוציא דרכון.
וזהו.
וזהו?
אלה המקרים שבהם משרד הפנים יבקש ממך עותק. עכשיו, לגשת למידע בתעודה, נכון להיום יש גורמים מאוד מאוד מצומצמים שיכולים. יכול להיות שעוד שנתיים, שלוש, ארבע, הבנקים יוכלו לקבל גישה לתעודה, ואני לא מדבר על המאגר, על התעודה, כדי לתת לך שירותים מרחוק.
כדי לוודא אותי.
להכניס את התעודה. דה, לקורא הכרטיסים החכמים במחשב, ולחסוך את ההגעה לסניף. זה משהו מצוין. זה משהו שאנחנו כולנו רוצים להיות בו, כדי...
כמו שעושים עכשיו עם טביעת אצבע.
אז זאת בדיוק הבעיה. כי לזייף טביעת אצבע מאוד קל. לזייף תעודה חכמה, כמו שמנפיק משרד הפנים, מאוד קשה. ולזכותם אני אגיד, הם השקיעו המון כסף בתעודות החכמות האלה, כדי שהן יהיו מוגנות לגמרי. ולכן זה כל כך... חשוב לעשות בחירה מודעת.
ודבר אחרון, איפה מתעדכנים בסטטוס של חוק המאגר, מתי מסתיים הניסוי, כמה אנשים כבר בתוכו, אפילו מצב התביעות?
אז הניסוי כבר הסתיים. הייתי אומר לך שכדי להתעדכן אפשר לקבל מידע מרשות, אבל זה לא קורה, כי אפילו את הדיווח האחרון שהם היו חייבים לבצע על פי חוק בתקופת הניסוי, הם לא עשו. אפשר להיכנס לאתר של בית המשפט העליון ולהתעדכן במצב תיק בגץ 2780/17, בו עזרת ואחרים נגד כנסת ישראל, שזאת העתירה שלנו, ולרפרש אותו כמה פעמים בשעה כדי לראות אם יש החלטות חדשות בתיק, אבל זה כנראה לא יקרה. אפשר לעקוב אחרי התנועה לזכויות דיגיטליות בטוויטר, כדי להתעדכן בכלל בכל מה שקשור לתחום הזה של מידע דיגיטלי. אפשר לעקוב אחריי בטוויטר כדי לקבל עדכונים מדי פעם, וגם בטלגרם, שם יש פחות צנזורה ופחות סיכון שמישהו יוריד את העדכונים שלנו.
אנחנו נוסיף לינקים לדברים שאמרת בפרטי הפרק. ויונתן, הלחצת אותי קצת, ידעתי שאנחנו בעולם פרוץ יחסית, והותרת אותי עם תחושה שאני לא בטוח שיש תוחלת.
אני די בטוח שיש מקרים שיש תוחלת, ויש מקרים שאין תוחלת.
אתה מכיר את המדד הסוציאלי החדש, חדש יחסית בסין?
הקרדיט סקור הממשלתי.
קרדיט סקור הסוציאלי. כן. ממשלת סין עוקבת אחרי האזרחים שלה בפחות או יותר כל מקום, ומייצרת לכל אחד איזשהו דירוג, אתה צובר נקודות על דברים טובים, על התנדבויות ועל שמירת חוק, מאבד נקודות על התנגדות למשטר, אני מעריך, אבל על הנייר, על זה
כן,
שאתה זורק ניירות ברחוב.
לקרמה כזאת יש שימושים מאוד טובים,
קרמה, בדיוק.
אם היא לא הייתה בכפייה. לצורך העניין, תחשוב שאדם היה יכול לבחור להצטרף לרשת קרמה כזאת, ולהגיד, כן, אני בן אדם חיובי.
לא, אני חבר בכמה רשתות כאלה, שמדרגות אותי כמתכנת, וכאדם פעיל ברשתות חברתיות.
יפה, וזה יכול לעזור לך למצוא עבודה בעתיד. בחרת, הסכמת. אבל אם מישהו היה אומר לך...
זה בפלח מאוד מאוד צר של העולם.
לא, אבל אם הניקוד שלך בגיטה, הבעיה משתנה, אם אתה לא הרמת אחרי הכלב שלך, איך היית מרגיש? פעם אחת התפקששת, לא הייתה לך סקית, הכלב עשה קקי פעם ראשונה, הרמת, הגיע הפעם השנייה שהוא עושה ולא נשאר לך סקית, ויש שמש נוראית, והפח הכי קרוב עם סקיות נמצא 300 מטר ממך, ואם אתה בתל אביב, גם רוקנו אותו, כי בתל אביב לא ממלאים סקיות כמעט, אז אתה בבעיה. אתה חושב שזה צריך להשפיע על השאלה אם אתה מתכנת טוב או לא? לא יודע. האם מישהו צריך לאסוף את המידע הזה? די ברור שלא. אז פה בדיוק השאלה, איפה הגבול עובר ואיפה הגבול בין מידע בהסכמה למידע בכפייה?
אז המצב כרגע בסין הוא שמי שמאבד מספיק נקודות קרמה כאלה נכנס לרשימות. קשה לו לקנות רכב, קשה לו להוציא דרכון, קשה לו לעזוב את המדינה.
סין היא לא דמוקרטיה. להבדיל מישראל שיש פה הרבה מאוד זכויות לאזרחים.
ישראל היא בהחלט מדינה עם מאפיינים דמוקרטיים. יונתן קלינגר, עורך דין, מתנדב ויועץ המשפטי של התנועה לזכויות דיגיטליות. תודה רבה.
תודה רבה לכם.
אנחנו היינו עושים טכנולוגיה, אני ארנון זמיר, איתי היה היום יונתן קלינגר, העורך שלנו רן לוי, עורך הקול הוא ניר סייג, והמפיק דור קומט, תודה רבה, ברוך הבא לצוות, דור. אפשר למצוא פרקים נוספים ופודקאסטים באתר הבית של התוכנית, ranlevi.com, נשמח מאוד לשמוע את תגובותיכם בטוויטר, בפייסבוק ובinfo@podil.net, תודה לכולם.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.